בסוגיה של טעמי המצוות והסברים להלכה, הסברה בהלכה. עסקנו בנושא של גזרת הכתוב, שהוא בעצם מדבר על מקרים שבהם לכאורה יש לנו ציווי, לא לכאורה, יש לנו ציווי, אבל לכאורה אין הסבר. וניסיתי לטעון שזה לא ככה. גם דברים שהם גזירת הכתוב, יש להם הסבר. לפעמים אנחנו אפילו יודעים אותו, לא רק שיש הסבר. אבל ודאי, כמו שאומר הרמב״ם, שאין מצווה בלי הסבר. אחרי זה עברנו למחלוקת אם דורשים טעם הדקרא. ושוב פעם, בעצם מה שעמד מאחורי הדברים זה היחס בין המצווה לבין ההסבר שלה. טעם הדקרא זה אומר שכשאנחנו רואים ציווי, אמור להיות מאחוריו איזשהו הסבר. כל השאלה זה רק האם אנחנו משתמשים בהסבר הזה כדי לעצב את ההלכה. זה נקרא לדרוש טעם הדקרא. או יכולים רק לכתוב פירוש לתורה. לכתוב למטה מה ההסבר להלכה הזאת, אבל לא להשתמש בהסבר כמכשיר לקביעת ההלכה. אז זה הדיון, האם דורשים או לא דורשים טעם הדקרא. כל הנושא הזה בעצם שאנחנו עוסקים בו מדבר על המתח הזה בין הציווי לבין הסברה שבצידו. בפעם האחרונה, שזה היה לקראת שבועות, דיברתי על המשמעות של שבועות, אבל בעצם זה היה הפרק הבא בסדרה הזאת, כשמה שרציתי להציג זה את שני הצדדים של המטבע שליוו אותנו בשני הפרקים הראשונים, כן? גם הפרק על טעם הדקרא וגם הפרק על גזירת הכתוב. אני מדבר על היחס בין הציווי לבין ההסבר שלו, בין הסברה שביסודו. אז בפעם הקודמת עסקתי במשמעות של הציווי. אמרתי שציווי, המשמעות שלו היא לא רק להביא לידיעתי מה אסור ומה מותר. כן? במעמד הר סיני הקדוש ברוך הוא לא רק מסר לנו מידע מה הוא רוצה ומה הוא לא רוצה, אלא הוא ציווה. ולציווי הזה יש משמעות. הבאתי דוגמה שלפני שהכנסת מחוקקת שלא לעבור באור אדום, או לא משנה מי מטעמה שמחוקק את זה, עדיין לא הגיוני לעבור באור אדום, כי זה מסוכן. אבל איסור לא יהיה פה. ובשביל איסור צריך חקיקה. המקבילה של העניין הזה פה, אצלנו, בהלכה, ציווי. ציווי עניינו להפוך את הסברה למשהו מחייב. הסברה מצד עצמה היא הגיוני, זאת אומרת, ראוי לנהוג על פיה, אבל היא לא דבר מחייב. אחת ההשלכות למשל זה שעונש, לפה בטח בבית דין של מטה, אי אפשר לתת לדבר כזה. מי שלא רוצה להתנהג לפי הסברה, מה שלא יתנהג לפי הסברה. אבל עונש אתה לא, זאת אומרת, הוא לא נוהג נכון, אבל עונש אתה לא יכול לתת כיוון שזה לא איסור. זה המשמעות של הציווי. דיברתי על השורש השמיני, דרך זה ברמב״ם ראינו את דרך זה את העניין הזה של של הציווי. עכשיו אני רוצה לעבור לצד השני של המטבע, לצד של הסברה. אמרתי שזה כל הזמן המתח הזה בין הסברה לבין הציווי, אז דיברתי על הציווי, עכשיו אני עובר לדבר על הסברה, ועוד פעם אנחנו נראה איך הדברים האלה אמורים להתחבר, או מה קורה כשהם לא מתחברים. דיברתי על ציוויים בלי סברות, כן, זה הטעם הדקרא וגזירת הכתוב, עכשיו אני אדבר על סברות בלי ציווי. והשאלה היא מה עושים איתן. אז המקובל אצל כמה וכמה ראשונים ואחרונים זה שלסברה יש מעמד הלכתי. רואים את זה בגמרא בכמה מקומות, כן, שאומרים למה לקרא סברה, או איבאיתא עם הקרא, איבאיתא עם הסברה. זאת אומרת שהגמרא רואה את הסברה ואת הציווי כשני מקורות חילופיים. כשאומרים למה לקרא סברה, אז בעצם אומרים למה אתה צריך לתת לי פסוק או ציווי, גם בלי שהיה ציווי המצב היה אותו דבר. למה? כי יש סברה. עכשיו אם הסברה היה לה דבר שיוצא מסברה, היה לו מעמד הלכתי שונה ממה שיוצא מציווי, לא היה שייך לשאול את השאלה הזאת. כלומר שאתה שואל אותי למה לקרא סברה, הוא נכון, אבל אם זה היה יוצא מסברה היה לו מעמד הלכתי X, צריך ציווי כדי שיהיה לו מעמד הלכתי Y. נגיד אם סברה הייתה רק מה שיוצא מסברה, נגיד היה רק דין דרבנן, אז אם הוא היה רק דין דרבנן לא היה שייך לשאול למה לקרא סברה הוא. כי אם זאת הייתה סברה, אז התוצר היה דין דרבנן. צריך ציווי כדי להגיד שזה דין דאורייתא. לכן כשהגמרא שואלת למה לקרא סברה, או שהיא אומרת היא באה איתה עם הקרא, היא באה איתה עם הסברה, היא מניחה בעצם שקרא וסברה זה שני מקורות באותו מעמד. זאת אומרת, כשדבר יוצא מסברה, זה אותו דבר כמו דבר שיוצא מפסוק. וזה כמובן מעמיד בסימן שאלה את כל מה שראינו עד עכשיו. כל מה שראינו עד עכשיו, בטח בפעם האחרונה, זה שבלי ציווי זה לא משהו מחייב. בלי ציווי זה רק המלצה, זה דבר שראוי לעשות אותו, כי הוא הגיוני, כי הוא מוסרי וכדומה. אבל בלי ציווי אין חובה. זאת אומרת, זה לא יכול להיות חלק מההלכה.
זה לא בא קודם כל שיש, אני אמרים שיש ציווי, זה עוד משהו. והחזל מחפשים מה המקור שלו.
אז זה הטעם הדקה, זה הפרדים.
לא, אני אומר, מחפשים אם זה כתוב עצור או זה סברה. אז כשמה אני אומר, גם אחת לפרח את הקרא, יש לך סברה. הציווי הזה הוא נשמע הגיוני מאוד.
מה שואלת למה צריך ציווי?
כן, אבל ציווי כבר נמצא.
איפה נמצא? מה שואלת למה צריך אותו אבל? למה צריך ציווי? היית משמיט את הפסוק הזה.
השאלה היא לא אם אתה מחפש קרא, זה ברוך המסברה?
כן, זאת השאלה.
זאת אומרת, הציווי נמצא.
לא, השאלה היא על התורה, למה התורה כותבת פסוק בכלל? זה מיותר. היינו יודעים את זה גם בלי הפסוק, מסברה. ואז אני שואל, מה זאת אומרת הם יודעים את זה בלי הפסוק? אבל אם זה היה בלי הפסוק, אז היה דבר שראוי לנהוג כך, אבל זה לא היה הלכה. זאת לא הייתה חובה. כל הרעיון, אין דבר כזה. אז איך אפשר להגיד למה לקרא סברה? איך אפשר להגיד שלסברה יש את אותו מעמד כמו פסוק?
מה החוזק של סברה? יש טעות בסברה. למה זה לא מתייצב?
גם בפרשנות יש יכולה להיות טעות. אתה קורא פסוק, זה בדיוק דיברנו אתמול בפתח תקווה. כשאתה קורא פסוק, אז אתה מבין מה שהפסוק אומר. עכשיו, מתוך מה שאתה מבין, תמיד יש מימדים של פרשנות. זאת אומרת, זה אף פעם לא הפסוק העירום. כן, מה שכתוב בפסוק as is, זה מה שאתה אומר. אין כמעט מצב שבו אתה פשוט לומד את הפסוק עצמו. זה תמיד כרוך באיזושהי סברה. לכן גם דברים שכתובים, בסופו של דבר עוברים פרשנות ותמיד יכולה להיות שגיאה. מה לעשות? שגיאות מייבים. זאת אומרת, לא ניתנה תורה למהלכי השרת. אנחנו יכולים לעשות רק את מה שאנחנו יכולים לעשות. אי אפשר אף פעם להיות בטוחים. וזה נכון, תיארה נכונה, אבל אין לנו כלים יותר טובים מזה. אגב, זה הבסיס כנראה לזה שסברה יש לה מעמד, כי זה הכלים שיש לנו. זאת אומרת, אם הסברה שלנו אומרת משהו, הקדוש ברוך הוא כנראה נטע בנו את הסברות האלה, אז כנראה הוא מצפה שנעשה בזה שימוש, כן?
בבקשה, מה אומרת? סברה הוא, האם לא משתמע שהנגזרת שלה זה חד משמעית? זאת אומרת, כמה סברות?
לא, אתה אומר שיש כמה רמות של סברה. עוד רגע, זה היה הרבה שלי, אני אגיע לזה.
אני
אגיע לזה עוד מעט, אני מסכים. קודם כל, אז באמת אני אקדים, כמו שכבר העירו פה בגוונים שונים, כשאנחנו מדברים על סברה, יכולות להיות כמה רמות של סברה. יש שאלה על, נגיד, על תקנות הרבנה. רבנן תקנו תקנה. יש מאחורי ההיגיון, נכון? אחרת לא מתקנים אותה. נו, אז אם יש מאחורי ההיגיון, אז ים כמה רואה, אז אם דור הייתה. למה צריך את התקנה של חכמים? למה לקרא סברה הוא, כן? יש פה סברה, חכמים מכוחם מתקנים, אז אין פסוק. לכן חכמים היו צריכים לתקן. מה אכפת לי שאין פסוק? אבל אם יש סברה, זה תחליף לא פסוק. אז למה זה דין דרבנן ולא דין דור הייתה? אז זה לא השאלה. למה? משתי סיבות, לפחות שני הסברים אפשר לתת לזה. א', צריך להבחין בין שני סוגים של סברה. יש סברה נגיד סברה של גזרה, שאם אתה תעשה את זה, אתה עלול להגיע למעשה בעייתי. הסברה הזאת לא אומרת שהמעשה שעליו, נגיד, אם תאכל עוף בחלב, אתה עלול לאכול בשר בחלב, וזה אסור. אז לכאורה זאת סברה שאוסרת עוף בחלב, אבל ברור שהסברה הזאת לא אומרת שאכילת עוף בחלב היא דבר בעייתי. זה לא מעשה בעייתי, מצד עצמו. לו זה לא היה מוביל לשום דבר, אם הייתי סוגר את כל הבשר בעולם במנעול שאי אפשר להגיע אליו, תאכל עוף בחלב כמה שאתה רוצה, המעשה מצד עצמו לא בעייתי. יש לנו חשש שאם נעשה אותו, נגיע למעשה אחר שהוא בעייתי. סברה כזאת יכול להיות שלא הופכת את הדין לדינתו. כי היא לא אומרת שהמעשה הוא בעייתי. יש היגיון לאסור, אבל זה לא אומר שהוא מצד עצמו מעשה בעייתי. כשאנחנו מדברים על למה לקרא סברה הוא, אנחנו מתכוונים לסברה כזאת שאומרת שהמעשה מצד עצמו הוא מחויב, או הוא בעייתי, אם זה איסור או מצווה. כן? לא אם הוא מוביל למשהו אחר שהוא יכול להיות בעייתי או חיובי. זה הסבר אחד למה צריך גזרות דרבנן, וזה לא יסביר את התקנות. נגיד תקנות כמו חנוכה ופורים. בסדר? שם חכמים תקנו את חנוכה ואת פורים, כי היה נראה להם שכך נכון לנהוג. עכשיו, הם לא תקנו את זה, זה לא גזרה. לא תקנו את זה כדי שלא נגיע למשהו בעייתי אחר, או כדי שכן נגיע למשהו בעייתי אחר, כן? רוצים להשיג משהו אחר. ברור שהם תקנו את זה, כי זה בעצמו היה בעיניהם ראוי. או מגילה בפורים, או לתקנרות בחנוכה, או משהו כזה. נו, אז פה כבר אין את ההסבר הקודם שאמרתי. המעשה מצד עצמו יש בו סברה. לא שהוא מוביל למשהו אחר, זה לא גזרות, זה תקנות. ותקנות, אז כן לכאורה היה צריך להיות, שהם יהיו חובה דאורייתא. בגלל שיש מאחוריהם סברה, והרי למה לקרא סברה הוא? כן?
זה לא תוצאה של מה שקרה בפורט, זה לא נכון. התורה לא יכולה
לדעות על זה שיהיה אותך. אבל לא ציוותה על זה, זה בדיוק הנקודה. אבל גם בלי שהיא מצווה, יש סברה. והסברה היא תחליף לציווי, בדיוק זה הנקודה. לא צריך ציווי. ברור שאתה. אבל לא צריך ציווי, כי סברה היא תחליף לציווי.
גם אתה מזכיר לי... אבל זה דאורייתא.
כן, בטח, סברה זה דאורייתא, זה ההנחה. אתה מזכיר לי שהרמב״ם בשורש הראשון, הרמב״ם מתווכח עם בהג, שבהג מנה כמה מצוות דרבנן במניין המצוות שלו. והרמב״ם אומר שלא אמורים למנות מצוות דרבנן, ובין היתר הוא מביא את חנוכה ופורים אצל בהג. ואז הוא אומר, וכי יעלה בדעתך שהתורה ציוותה שאם יבואו היוונים ויעשו לכם כך וכך, אז תדליקו נרות. זה עוד לא היה הרי בזמן שהתורה ניתנה. איך יכול להיות זה דאורייתא? שאלה מאוד מוזרה. זו שאלה מוזרה בגלל שברור שבהג לא מתכוון שהתורה ציוותה בנבואה שאם יבואו היוונים ויתמרו את המקדש וזה, אז נדליק נרות. אלא התורה ציוותה שאם נעשה לנו איזשהו נס שנקבע חובה הלכתית שמנציחה את הנס הזה, שמזכירה לנו את הנס הזה. ואז אנחנו כל פעם שקורה משהו אנחנו מיישמים את הציווי הכללי הזה.
אבל
זה בעיה, אם יש ציווי כללי כזה בתוך ה-613 לעשות יום טוב, רגע, לעשות יום טוב לזכר איזשהו נס שקרה לנו, אפשר למנות את זה מניין המצוות, ועכשיו כל נס יהיה מצווה דאורייתא.
זה היה נכון אם הבעל גם מונה את כל המצווים האלה בבת אחת.
אוקיי. אגב, יש באמת מונה. שהוא לא מונה את חנוכה ופורים כשניים, אלא כן, כאחד. זה לא ברור, כי יש לנו, הספרי בהג שבידינו הם לא מדויקים. כל מהדורה יש קצת דברים קצת שונים, מצטטים בשמו דברים עוד יותר שונים. לא לגמרי ברור מה היה בבהג שהרמב״ם ראה.
זה נכלל בלא תסורו.
מה?
זה כל זה נכלל.
אחרי שאתה מחליט שזה לא דאורייתא, אלא דין דרבנן, אבל אני שואל למה צריך להגיע לזה בכלל. לא תסור נותן תוקף. לא, לא תסור נותן תוקף לתקנת חכמים. אבל אני שואל שאלה אחרת, למה צריך? עזוב, שלא תהיה תקנת חכמים, ושלא יהיה פסוק לא תסור. הסברה אומרת שצריך לעשות את זה. אז זה דין דאורייתא, זה מחייב. מה, למה צריך להגיע לכל המנגנונים האלה של תוקף תקנות חכמים?
יש כל מיני שיקולים, האם זה נס מספיק גדול, האם יש כל מיני שיקולים, זה היה בדיוק מה שהחכמים,
לא. הרי שהסכמתי, אבל הסיפה אני לא מסכים. זאת אומרת, חכמים צריכים להחליט האם השיקולים הם כאלה או אחרים בסדר גמור, שיחליטו, אבל אחרי שהם יחליטו זה יהיה דין דאורייתא. כי זה היישום של הדין דאורייתא, אני חשבתי שאתה הולך להגיד משהו אחר, שאני עכשיו רוצה להגיד אותו. זאת אומרת, ברור שגם כשאנחנו מדברים על סברה, יש רמות שונות של סברה. יש סברה שמשהו ברור לגמרי. יש סברה שסביר לי שזה ככה, אבל לא יודע, לא בטוח. יש רמות שונות של סברה, נכון? עכשיו, איזה רמת סברה צריך כדי שהדבר ייחשב דין תורה?
הדור הבא לא יתנה אותה.
לא יודע, לא יודע קריטריונים, אבל יש, צריכה להיות איזושהי רמה מספיק חזקה של סברה, כדי שאנחנו נתייחס לזה כאילו שלא צריך ציווי בכלל. הסברה אומרת, אז ברור לי שזה ככה וגמרנו. וזה אמור להיות לי ברור כמו מצב שניתן לי ציווי. אוקיי? זה לא... זאת אומרת, זה רמה די גבוהה, אנחנו דרישה די גבוהה מהסברה. עכשיו, יש סברות שבהן אתה יכול להתלבט, אתה יכול להגיד, כן, זה נשמע לי הגיוני, אבל לא יכול להגיד לכם בוודאות שזה ככה. הבאתי לזה דוגמה כשדיברנו על הגזרות הכתוב. הבאתי שם את המאירי בפרק בן סורר ומורה. שהגמרא אומרת שם שאנחנו עושים דין בן סורר ומורה בבן ולא בבן. תורשים כי יהיה לאיש בן סורר ומורה, בן ולא בן. והגמרא על זה אומרת, והירושלמי בצורה עוד יותר מפורשת אומרת, שזה גזרת הכתוב. אז על זה מסבירים, הרמב״ם ועוד ראשונים מסבירים, כן, אבל יש איזה הסבר שאין דרכה של אישה ללסתם את הבריות וכל החששות שיש שם בין צורר ומורה. אבל החינוך והרמב״ם האלה נותנים את זה בתור איזה טעמים כאלה, לא, לא בטוח עד כמה הם מתכוונים שזה באמת מה שעומד מאחורי,
לא
ה... סלורן, מאחורי
זה
הציווי.
זה טעם, לא
סלורן. סלורן, מה ההבדל? אתה רואה שזה בת, אין את ה... לא שייך את הסברה של בן צורר, אז אתה לא עושה. אבל המאירי שואל את השאלה הזאת, הבאתי אותו, שואל את השאלה הזאת, הרי אם באמת הגמרא אומרת שזה גזירת הכתוב, ומה אני נותן לך הסברים שאין דרכה של, של בת או של אישה לעשות דברים כאלה, אז זה לא גזירת הכתוב, זה שסבר. אז למה אומרים שזה גזירת הכתוב? אז אמרתי שם שבוא נחשוב מה היינו עושים אילו לא היה הדרשה הזאת של בן ולא בת. אז כל אחד מבין שיש הבדל בין אופי של בנים ואופי של בנות, נכון? מבחינת החשש שהם יהיו ראשי כנופיות שודדים ברחוב, נכון? זה סברה הגיונית. אבל מצד שני יש גם הבדל בין לפלפים לאחרים, בין הבנים, נכון? יש כאלה שמועדים להיות ראשי כנופיות שודדים, וכאלה שאתה יודע שהוא ראש כנופיה לא יהיה. אוקיי? אז גם בוא אנחנו לא נעשה דין בין צורר ומורה. אז אולי נלך להערכה אצל בית דין, נראה אם הילד הזה מספיק ככה שובב, מנהיג, לא יודע איך לקרוא לזה, רשע, תקרוא לזה שאתם רוצים. ויש חשש שהוא יהיה ראש כנופיית שודדים, או לא? למה אנחנו לא עושים את זה? כי אנחנו לא מחלקים, איך תדע עד כמה אתה צריך להיות בטוח, ואיפה כן ואיפה לא. התורה אמרה, בן צורר זה בן צורר. זאת אומרת, אילו לא, היה, לא הייתה הדרשה של בן ולא בת, גם את הסברה של הבן, ההבחנה הזאת של הבן והבת, על אף שהיא נכונה, לא בטוח שהיינו מיישמים, לא בטוח שהיינו אומרים שדין בן צורר ומורה שייך בבן ולא בבת. נכון שהסברה קיימת, אבל איך תדע עד כמה היא חד משמעית? יש גם בנות שכן יכולות להיות כאלה. איפה בדיוק עובר הקו? כמה צריך להיות ברור לך כדי שאתה תסיק את המסקנה הזאת גם בלי פסוק או בלי דרשה? אז יש רמות שונות של סברה. אז יכול להיות שיש רמות סברה שהן באמת מספיק חד משמעיות כדי לחשב דאורייתא, יש רמות סברה יותר נמוכות ששם צריך תקנה דרבנן כדי להגיד לך, אוקיי, גם הסברה הזאת, למרות שהיא לא עד כדי כך חזקה, גם הסברה הזאת מחייבת הלכתית. ולכן, כיוון שהיא לא, כל, לא מספיק חזקה, לכן מבחינת התורה זה לא איסור דאורייתא. זאת אומרת, התורה הייתה אוסרת. נגיד, חכמים, כאן נדבר שוב, שוב פעם על, כנראה על גזרה, אפשר להתפקח לזה, אבל כנראה על גזרה, למשל לא לברור אוכל מפסולת. פסולת מאוכל זה איסור דאורייתא של בורר. אוכל מפסולת זה דרבנן. יש שם שלושה תנאים, אבל לא חשוב, רק בשביל הדוגמה. אז... למה זה דרבנן? למה זה לא דאורייתא? מה ההבדל בפסולת מאוכל ואוכל מפסולת? כנראה שהתורה או החכמים, כשהם הבינו את התורה, התורה רואה את הברירה המהותית, המשמעותית יותר, כברירת פסולת מאוכל. עכשיו, ברור שאוכל מפסולת גם הוא סוג של ברירה. ברור שיש בו משהו מהמימד של ברירת פסולת מאוכל. מה ההבדל? אתה בורר את זה מזה או את זה מזה, אתה עושה פעולה דומה. עכשיו, השאלה היא עד כמה הדמיון הזה הוא דמיון משמעותי. זאת אומרת, עד כמה ברירת אוכל מפסולת היא באמת ברירה משמעותית. אם זה היה לגמרי משמעותי, אז זה היה דאורייתא, לא דרבנן. זה היה נכלל באיסור בורר. כמו שהגמרא אומרת, מה לי היו לי, מה לי הפוקה, כן, בהוצאה והכנסה. אז הגמרא אומרת מסברה, למה הכנסה גם נאסרת, למה לא רק הוצאה? מה לי היו לי, מה לי הפוקה? הסברה אומרת, זה אותו דבר. אז למה פה היא לא אומרת, מה לי אוכל מפסולת, מה לי פסולת מאוכל? אוכל מפסולת, זה דרבנן, זה לא דין דאורייתא, למה? כי כנראה שמה, חכמים לפחות מבינים, שהדמיון הוא לא כל כך חזק. יש משהו בפסולת מאוכל שהוא יותר משמעותי מאשר ברירת אוכל בפסולת. או כי זה היה יותר במשכן, לא משנה כרגע, לא נכנס עכשיו להגדרת מלאכות שבת. אז מה זה אומר בעצם? שהסברה קיימת גם בלי שחכמים אמרו. השאלה היא מה עוצמתה. אם זו סברה ברורה, שזה פשוט ממש אותו דבר, אז באמת לא היה צריך תקנה דרבנן, זה היה נכלל בציווי דאורייתא. אם זו סברה שאני מבין אותה, אבל היא לא חד משמעית, זה לא משהו שהוא לגמרי חזק, אז צריך שחכמים יקבעו שדבר כזה גם הוא עשו. אז לכן, את הדיני דרבנן, כשאני שואל למה הם לא דיני דאורייתא, כי הרי יש מאחוריהם סברה, אז אני אומר, א', בגזרות, הסברה היא לא סברה שאומרת למה המעשה מצד עצמו הוא בעייתי, אלא הוא עלול להביא למעשה אחר שהוא בעייתי כי הוא דאורייתא. אז אין בעייתיות במעשה הזה עצמו. אז כיוון שכך, זה לא יכול להיות דאורייתא, כי הכלל הוא, הרבה אחרונים מדברים על זה, הכלל הוא שהתורה לא מדברת על גזרות ועל סייגים. התורה אומרת רק את הדברים שהם מצד עצמם בעייתיים. הדברים שהם גזרה או סייג, זה נשאר לחכמים. זה תפקידם של חכמים, לאסור את הדברים שהם מצד עצמם לא בעייתיים, הם עלולים להביא למשהו אחר שהוא בעייתי. אז קודם כל, אם הסברה לא אומרת שהמעשה עצמו בעייתי, היא לא תהפוך אותו לדאורייתא, אלא זה יהיה רק גזרה. בית, בתקנות, ששם המעשה מצד עצמו הוא חיובי או בעייתי, תלוי אם זה עשה או לא תעשה, גם שם זה לא, יהיה, זה לא דאורייתא, בגלל שכנראה הסברה לא מספיק חד משמעית. יש שם סברה, אבל היא לא לגמרי ברורה. וזה, דיברנו על זה פעם, שבהרבה מאוד מקומות אנחנו נוטים לחשוב בצורה דיכוטומית. כאילו, שחור או לבן. יש סברה או אין סברה? אם יש סברה, זה דאורייתא. אם אין סברה, אז למה חכמים תקנו? כן, זה בעצם מה ששאלתי כאן. חכמים תקנו כנראה שהייתה להם סברה מאחורי זה, אחרת למה הם תקנו? האם יש סברה? למה צריך את תקנת חכמים? זה דאורייתא. תמיד זה שאלות כאלה של מה נחשך. אמרתי ש... בלוגיקה קוראים לטיעונים כאלה, טיעוני דילמה. כן, זה מדהים אתה אומר, כן, דוגמה שתמיד אני מביא בהקשר הזה, בטח הבאתי אותה גם פה, זה למה צריך לעשות מבחנים? כן? החרוצים הרי לומדים גם בלי מבחן, התלמידים החרוצים. התלמידים הצללים לא לומדים גם עם מבחן. אז בכל מקום המבחן לא מועיל לא לאלה ולא לאלה, בשביל מה לעשות מבחן? התשובה היא שאנחנו לא מדברים רק על חרוצים פתולוגיים או עצלנים פתולוגיים, יש את כל הספקטרום באמצע. ואם בן אדם הוא לא כל כך חרוץ אבל גם לא עצלן פתולוגי, אז יכול להיות שאם יהיה מבחן הוא ילמד, למרות שבלי המבחן הוא לא ילמד, נכון? זה לא רק שחור לבן, העולם יש גם הרבה גווני אפור באמצע.
יש עוד צווים שבאוזם יש מבחן על
הסחרה? בן אדם פרטי. כן, בטח. לא שיש מצבים, בכל המצבים.
ואז יכול להיות שאחד יחליש
ככה, ואחד יחליש ככה. כמו שבפרשנות הלכתית יכול להיות. ויכוחים יש גם לא רק בסברות, ויכוחים יש גם בדיני דאורייתא, בדיני דרבנן, בכל יש ויכוחים. כן? לא נבלים מויכוחים.
האם גדר זה סברה?
לא, אמרתי, כי זה סברה שלא אומרת שהדבר מצד עצמו הוא בעייתי, אלא היא רק אומרת, אל תעשה אותה, תגיע לעשות משהו אחר שהוא בעייתי. אז זאת סברה, אבל זאת לא סברה שהופכת את הדבר לדין דאורייתא. דיני דאורייתא זה רק הדינים שהם מצד עצמם בעייתיים. לכן יש סימן באטוון דאורייתא של יוסף אנגל, הוא מדבר על השאלה האם מצאנו סייגים דאורייתא. למשל, הוא מביא שתי דוגמאות מהראשונים, נדמה לי שיש בעיקר שתיים, השאר זה פחות. אחד מהם זה בל יראה ובל ימצא, שנדמה לי ששיטת הרם זה גדר לאכילת חמץ, שאז רואים שיש סייג שהוא מדאורייתא, כי בל יראה ובל ימצא זה לאו דאורייתא. והשני זה ייחוד. לא זוכר כבר מישהו מהראשונים, הוא מביא שייחוד גם הוא סייג שמה תבוא לעשות לגלות הריות, לגלות ערווה, אבל ייחוד הוא דאורייתא, איסור ייחוד. אבל בדרך כלל התפיסה המקובלת, למה יש סימן כזה בעד הדאורייתא? מה? קרבה לאו. אז למה יש סימן כזה בעד הדאורייתא? יש סימן כזה כי בדרך כלל זה לא המצב. בדרך כלל דיני דאורייתא הם לא סייג. שהוא מחפש, האם בכל זאת יש כאלה שכן? למה? כי ההנחה הפשוטה היא שהתורה כשהיא קובעת משהו הוא בעייתי מצד עצמו, איסור נגיד, הוא בעייתי מצד עצמו. דבר שלא מצד עצמו בעייתי, אלא רק עלול להביא לתוצאה בעייתית, זה תפקידם של חכמים. עשו משמרת למשמרתי. זאת אומרת, אתם צריכים לטפל בגדרות ובסייגים.
לא יחבל אנשים ולא איסור לגבות.
נכון, בדיוק. אז זה, בהקשר הזה, בהקשר שלמדנו את בסוגיות התעמד הקרא, אמרתי, זה הכל מסתובב סביב אותה נקודה. בסוגיות של התעמד הקרא, כשדיברנו על שאלת דרישת הטעם, באמת עולה השאלה איזה סוגי טעם בכלל אפשר להעלות על הדעת. לכאורה, הטעמים הרווחים, כן, הטעמים הנפוצים, זה טעמים שהם סייג. זאת לא ירבה לו נשים ולא יסור לבבו. אוקיי? אז בעצם אתה, הריבוי נשים מצד עצמו הוא לא בעייתי. מה שבעייתי זה שאחר כך אתה תגיע להסערת הלב, אז למה זה לא סייג? למה זה איסור דאורייתא?
יש כל
דבר,
אחרים כמו מים אחרונים, זה לא כדי שהוא יגיע לאווירה. יש כל סוגים כאלו ו...
אני מגיע לזה. אז בעצם לכאורה הטעמים שאנחנו נמצא, כשאנחנו נדרוש טעם הדקיים, בדרך כלל יהיו טעמים מהסוג של גזירה או סייג. זאת אומרת, אם אתה תעשה את זה, מה זה הסבר למשהו? הסבר למשהו פרושה שאם אתה עושה את זה, אני אראה לך איזה בעיות נוצרות. אז לכאורה זה סייג או גדר. אז מה, כל הדרישה טעם הדקה היא תמיד בעצם איזשהו להבין את האיסור של התורה כאיזשהו סייג או גזרה או משהו כזה, אבל זה לא נכון, בדיוק ההערה שלך, כי...
מה שרציתי
להכיר,
גם כשהגזרות משתנות כל הזמן, כי דברים משתנים, מה שהיה
גזרה רלוונטית. לא, רלוונטיות יכולה להשתנות גם בגזרות וגם לא בגזרות. זה לא, הרלוונטיות זה שאלה גדולה, דיברנו על זה פעם כשדיברנו על שינויים בהלכה. אז זה לא מאפיין דווקא גזירות, כל דבר.
כי נגיד, אם המדוש שמרגריטה דומה לחמאה, אז אסור
כן, אבל זה נכון. אוקיי, אבל זה נכון גם ב... זה לא רק גזרות, כל הדינים. זה לא רק גזרות. כל דין, בעצם את יכולה לראות שבשינוי נסיבות יכול להיות שהדין הוא אחר. הבאתי דוגמה שלא תתגודדו. שאסור לעשות שני בתי דין או שני בתי כנסת בעיר אחת. היום אתם מכירים עיר שאין בה שני בתי כנסת לפחות. אין בית שאין בו שני בתי כנסת. אז למה? איסור דאורייתא, לא תתגודדו. איסור דאורייתא. אלא מה? ברור היום שלא תתגודדו הוא לא טריטוריאלי. זה לא שני בתי דין בעיר אחת, אלא בקהילה אחת. קהילה אתנית או לא יודע, מוצא או משהו כזה. זה עובר, נסיבות משפיעות גם על דין דאורייתא, לא רק על גזרות. נגלה
ערופה.
מה?
נגלה
ערופה. נגלה ערופה בטל, נסיבות אחרות, לא כי הנסיבות הן שונות. קודם כל היום אין בכלל, לא קורבנות ולא מקדש ולא שום דבר כזה, דין נגלה ערופה לא שייך. מה שבטל אז, כי התרבו הרצחנים, נדמה לי מה שכתוב. כן, זה התרבו, זה לא... כן, אבל זה נסיבות לא שהן אומרות שנגלה ערופה רלוונט, אלא קשה לעשות את זה, זה לא שהטעם בטל, נגלה ערופה עדיין צריך להביא על רצח וזה דבר נכון. אבל יש כל כך הרבה שזה כבר לא הגיוני לפעול.
אני למדתי שזה רק בגלל שזה לא רלוונטי. התורה דיברה
על חוסר רלוונטי. לא חוסר רלוונטיות. זה חוסר, נקרא לזה, ישימות. ההיגיון של זה קיים גם בזמן שיש הרבה רצחנים. מה זה קשור? אבל כשיש הרבה רצחנים, אז אין טעם כבר לעשות על כל אחד כזה.
הם יכולים להגיד רק שזה מעט.
למה? אם הם לא שפכו את הדם, הם אומרים כשהם לא שפכו את הדם. זה הכל, מה זה משנה אם זה מעט או הרבה? אם זה הרבה, זה לא ישים לעשות את זה, לא שזה, אתה לא יכול לעשות טקס בומבסטי על משהו שקורה כל חמש דקות. לכן, לא בגלל שזה לא דבר דרמטי כשנרצחה הנפש, ולא בגלל שאנשים לא צריכים לשים לב מה קרה פה. צריכים, רצח זה רצח. אבל אם זה קורה הרבה, אז זה מאבד את הרלוונטיות שלו, זה לא בגלל שזה לא, זה משהו אחר, זה לא שהטעם בטל, הטעם לא בטל. יש עדיין היגיון גדול לעשות על כל רצח גלעה ופעה. זה שינוי קצת אחר. לא, כי לפעמים הטעם בטל. הדין כבר לא שייך. ולא תתגודדו, זה לא רלוונטיות. לא תתגודדו, זה משהו אחר. זה לא רלוונטי. זה לא רלוונטי. הטעם לא קיים. זה לא תתגודדו. כי המחלוקות הן לא בעיר, המחלוקות הן בקהילה. זה משהו אחר. המציאות השתנתה. טוב, בכל אופן, כן, למדתי שיש כמה רמות של סברות, וסברה ברמה חד משמעית, נגיד, זה יהיה דאורייתא. סברה חלשה יותר, זה יהיה דרבנן. באמת יש בשו"ת שבות יעקב, אז הוא כותב פה, גם מה שעולה לפי דברי מעלת כבוד תורתו, משהו מצד הסברה הוא רק מדרבנן, כן, השואל שאל אותו, הרי אם זה יוצא מסברה, זה צריך להיות רק דרבנן, אז הוא אומר, כלל זה לא נראה לי מכמה טעמים. לא נראה לי מה שאתה אומר, מכמה סיבות. ואז הוא מפרט, ואני מדלג קצת, ואז הוא אומר ככה, מה שכתב סנגורין לדבריו, משס בפסחים וכו', ששם רואים שדין שיוצא מסברה הוא לא דאורייתא, אז הוא אומר, היי לב כלל הקהל. זה לא יכול להיות כלל גורף, כלל כללי. ואם כן קשה מכמה סוגיות השס, במקשה, על מה לקרא סברה הוא. בש"ס כתוב, למה לקרא סברה הוא? אז רואים שסברה היא כן דאורייתא. לכן מקשים התוספות בשבועות כ"ב, ואם כדברי מעלת כבוד תורתו, לא קש ימיד, זה מצד הסברה, הוא רק מדרבנן. לפי תירוץ התוספות מוכרח שאין הסברות שוות. דייס, זו הנקודה החשובה. דייס סברה אלימתא וסברה קלישתא. אז מה הוא אומר בעצם? אתה צודק שיש סברות מסוימות שהן לא יהודית דאורייתא. אבל זה לא נכון כלל כזה שדבר שיוצא מסברה הוא לא דאורייתא. אז מה ההסבר? יש מקומות שבהם רואים כך, יש מקומות שבהם רואים כך. ההסבר הוא שפשוט יש כמה רמות של סברה. סברה לימתא וסברה קלישתא. סברה חזקה זה דאורייתא, וסברה חלשה יותר זה דרבנן. כן, דיברתי על מושגים עמומים, כן, עם ה... כן, זה, התחלתי לדבר על הדיכוטומיות, כן, על טיעוני דילמה. גם שם, הרבה פעמים, אנחנו מוצאים, נגיד, אנחנו מוצאים מלאכה כלשהי שנעשית בשינוי. וזה לא דומה למלאכה דאורייתא, ולכן זה מותר. הרבה פעמים שרואים באחרונים שהם שואלים, טוב, אם זה לא דומה, אז זה צריך להיות אסור מדרבנן, כי שינוי אסור מדרבנן. לעשות מלאכה בשינוי בשבת, זה אסור מדרבנן. אז אם אתה אומר לי, זה לא דומה למלאכה דאורייתא, זה סיבה לפתור מדאורייתא, אבל לאסור מדא רבנן. איך אתה מגיע לזה, זה מותר? זאת לא שאלה. תלוי כמה זה שונה. אם זה שונה, לעמוד על רגל אחת מאוד שונה מאשר לאכול פיצה. נכון? אז אולי זה יהיה אכילת פיצה מדא רבנן, לעמוד על רגל אחת. זה שונה כל כך, עד שזה בכלל משהו אחר. תלוי מה, כמה שוני יש. זאת אומרת, ברור שכשאנחנו מדברים על שינוי כאיסור דה רבנן, לעשות מלאכה בשינוי זה בעצם לעבור על איסור דה רבנן, זה כשהשינוי הוא לא כל כך משמעותי. זאת אומרת, עדיין יש פה מהמלאכה המקורית, לא מתרחוק בשביל להתיר לגמרי, שזה בכלל לא יחשב כמו המלאכה ההיא, אלא משהו באמצע. זה יהיה איסור דה רבנן. כמה שינוי צריך להיות, לא יודע. אין לי קריטריונים. אבל ברור שיש ספקטרום של רמות שינוי שאתה צריך להבחין. יש שינוי מאוד קטן, זה יהיה דאורייתא. השינוי יותר גדול, זה יהיה דרבנן. שינוי ממש גדול, זה כבר יהיה מותר לגמרי. לא בכלל לא שייך לדבר המקורי. הרבה מאוד מושגים שאנחנו מתלבטים לגביהם, ברמב"ם פעם דיברתי על זה בהקשר של היחס בין דרבנן לדאורייתא. שמה שלא כתוב בתורה הוא דרבנן. לא מדויק ברמב"ם, תלוי מה זה נקרא לא כתוב בתורה. אין לו שום רמז בתורה, יש לו אסמכתא בתורה, יש בתורה דרשה שיכולה להוציא את זה, או שזה ממש כתוב בתורה. יש כמה וכמה רמות, או רצף של רמות, של קשר בין הלכה כלשהי לבין מה שכתוב בתורה, וזה מה שיקבע אם היא דאורייתא או לא. מה שכתוב במפורש בתורה זה דאורייתא, מה שכתוב לא במפורש זה לרבנן חמור, או מן משהו באמצע.
עניתם את נפשת חיכר, שגם מסלול החכמים להגיע את זה, נכון?
כן.
אבל זה נחשב מדאורייתא.
לא, זה ברור.
אבל לא לבוש סנדלים. זה מספיק עינוי,
אז אמרתי, זה החלטה של חכמים, אפשר להתווכח איתם, אבל אני אומר, ברמה העקרונית שהתורה אומרת בניתם את נפשותיכם, מה שכתוב מסרן הכתוב לחכמים, מה זה מסרן הכתוב לחכמים? אם הכתוב לא אומר מה זה נקרא להתענות, אז אתה בתור פוסק צריך להחליט, מה זה אוסר? אז חכמים קובעים, יש חמישה עינויים, כי הם חושבים שזה מספיק.
סברה, מה
הפירוש
של עינוי?
נכון.
זה
סברה. ברור.
והחמישה... יש דברים שהם לוודאי זה
עינוי? נכון. ובאמת הראשונים חלוקים על חמשת העינויים, האם זה דרבנן או דאורייתא, חוץ מאכילה ושתייה. על העינויים האחרים. בדיוק, כנראה, זאת המחלוקת. השאלה היא עד כמה באמת הדבר הזה הוא מהותי למושג עינוי, או שיש בו מימד של עינוי, אבל זה לא באמת ממש כמו לא לאכול ולא לשתות. בדיוק, זה כנראה הוויכוח.
זה גם כן לא רלוונטי, מילת הסנדל, זה היום סנדל שלא מאור.
בסדר, זה באמת דנים על זה, יכול להיות שהיום זה באמת לא... הטענה היא שיש טענות כאלה שסנדל רגיל שאיתו הולכים ביום יום, גם אם הוא לא מאור, אמור להיות אסור ביום כיפור. רוב הפוסקים כנראה אומרים שלא, אבל כן, יש טענות כאלה, זה לא...
חייבים לתת את יכולת ההגדרה לחז"ל, כי אחרת אם ניתן זה בלי גבול.
לא, זה...
או
שיהיו
פרות שונות.
לא, זהו, זה שני צדדים של המטבע. אחד מהם זה מה שאתה הערת קודם. זאת אומרת, ברור שחכמים צריכים לעצב את ההלכה. כי בלי הפרשנות של חכמים, אז ההלכה לא אומרת כלום. וברור שהפרשנות של חכמים נסמכת על סברות. כן? אבל זה ברור שזה דאורייתא. חכמים מעצבים את ההלכה דאורייתא, עדים בסברה לא כמקור לדין, אלא כעיצוב של ההלכה דאורייתא. מצד שני, ברור שיכולות להיות גם מחלוקות. חכם אחד חושב כך, חכם אחר חושב כך, ואז יהיו מחלוקות בדין דאורייתא. לא נבהל מזה, אז מה קרה? יש הרבה מחלוקות בדין דאורייתא, אז גם בסברות יש מחלוקות.
זה לא יכול להיות שכל אחד
יקבע
דין לעצמו, מה זה
עינוי? לא, למה לא? זה כן יכול להיות. אם החכמים לא היו קובעים, כן, מה כלול בעינוי, למשל? אז אני הייתי צריך לקבוע לעצמי, התורה אמרה והיא ניתן את נפשותיכם, מה אני אמור לעשות? לא יודע, אני צריך לחשוב מה נקרא עינוי, מה לא נקרא עינוי ולעשות את זה. כן.
תורות שונות?
ודאי, זה לא תורות שונות, זה פרשנויות שונות, לא אותה תורה. כן, יש לנו ויכוחים בהלכה, זה נקרא תורות שונות. כל הלכה יש כמעט ויכוח.
יש הכרעה תמיד.
לא, תמיד יש הכרעה, כמעט אף פעם אין הכרעה.
אין
דבר בעולם שתביא לי שאני לא אמצא לך מחלוקות על זה. לא במחלוקות, בגמרא. היום, מה צריך לעשות? פוסקים, כן? מה, זה דבר מוכרע?
אוקיי, אז יש לך, אתה עשה לך רב ואתה צריך
ללכת? לא חשוב, ומה הרב יעשה? אתה תעשה את הרב, ומה הרב יעשה? הרב שלומת.
לא, מה שאני אומר...
זה בסדר, אתה צריך להחליט, בסוף מישהו צריך להחליט, כמו הבגץ, אתה יודע. מי ישפוט את בגץ? אף אחד, מה לעשות? בראש הפירמידה צריך להיות מישהו שצריך לקבל את ההחלטות, אין מה לעשות. אוקיי. אז זה, אוקיי, זאת ההקדמה. עכשיו, אני רוצה להיכנס באמת לגוף הדברים, כי בתוך ההקדמה הזאת בעצם כבר הכנסתי את הבעיה. הבעיה היא שהסברה נמצאת איפשהו בתווך. מצד אחד אנחנו אומרים שבשביל שדבר יהיה אסור מדאורייתא צריך פסוק, צריך ציווי וצריך סברה. מצד שני, ההלכה מתייחסת לסברה כאילו היא תחליף לפסוק. למה לקרא סברה הוא? כאילו לא צריך פסוק. אז צריך פסוק או לא צריך פסוק? אולי אני אחדד את הנקודה הזאת יותר. יש ברמב״ם, בשורש התשיעי, אני אוהב את השורשים של הרמב״ם, אתם רואים? השורש התשיעי מחולק לשני חלקים. החלק הראשון עוסק בשאלה מה קורה כשהתורה מצווה על משהו כמה פעמים. נגיד שמירת שבת. מופיע בתורה הרבה פעמים. מצווה לשמור שבת, הרמב״ם מונה שם 12 פעמים. כן, אני מדבר על מצוות עשה. אז אומר הרמב״ם, מונים את זה במניין המצוות כמצווה אחת. למה? 12 פעמים, אותו ציווי. תמיה 12 מצוות, אתה מונה מצווה אחת. בחלק השני, הרמב״ם מדבר על לב שבכללות. מה זה לב שבכללות? זה נגיד לא תאכלו על אדם. אז יש פסוק שממנו לומדים כל מיני הלכות. למשל, זה עזרה לבן סורר ומורה. למשל, זה שבית דין לא יאכלו לפני שהם, ביום שהם גוזרים דין מוות. לא לאכול לפני התפילה. גם משמע ברמב״ם של דין דאורייתא. כי גם את זה הוא מביא מלא תאכלו על אדם. ועוד, לא תאכלו לפני שאתם מבקשים על דמכם. ועוד, יש כמה, יש חמישה דברים נדמה לי שם. של לאו שבכללות. ואומר הרמב״ם, גם לאו שבכללות נמנע פעם אחת. נגיד, בהקשר שלא תאכלו על אדם, הוא מונה רק את בן סורר ומורה. כל השאר לא נכללים במניין המצוות. כי בן סורר ומורה, מה שכתוב בפרשה, זה רק העונש. כי יהיה לאיש בן סורר ומורה, קחו אותו לזקנים לבשר, ועושים לו את מה שעושים. לא כתוב שאסור להיות בן סורר ומורה. אין אזהרה, יש רק עונש. האזהרה היא מי לא תאכלו על אדם. בסדר, זה המדם שחכם יום. אז שואל רבי ירוחם פרלה, כן, בספר שלו על רס"ג, ההתעללות שלו ברס"ג, הוא שואל על הרמב״ם שלכאורה יש סתירה בין שני החלקים של השורש. למה? כי בחלק הראשון של השורש הרמב״ם אומר שאנחנו בעצם הולכים אחרי התכנים, לא אחרי הציוויים. אחרי 12 ציוויים לשמור שבת, 12 ציוויים לשמור שבת, אז אנחנו מונים רק מצווה אחת. למרות שזה תשובנו 12 פעמים. למה? כי התוכן הוא תוכן אחד, מה שקובע זה התוכן. אוקיי? בחלק השני הרמב״ם אומר הולכים אחרי הציוויים, לא אחרי התוכן. כי יש לנו פסוק אחד, לא תאכלו על אדם, ציווי אחד. יש חמישה תכנים שנאסרים מכוחו. אנחנו מונים מצווה אחת. נכון? אז הולכים אחרי התוכן או אחרי הציוויים? בחלק הראשון נראה שהולכים אחרי התכנים, בחלק השני נראה שהולכים אחרי מספר הציוויים. אז מה קובע? זה עוד פעם קשור למה שדיברנו אתמול, על הדיכוטומיות. זאת אומרת, ההנחה שלו זה כמובן שאו זה קובע או זה קובע. אבל תמיד יכול להיות שזה או, ויכול להיות שזה גם וגם. את האופציות האלה בדרך כלל בחשיבה הישיבתית הרגילה לא לוקחים בחשבון. אבל זה אופציות קיימות. ובמקרה הזה זאת כמובן התשובה. התשובה נשאר בצריך עיון, אני לא מבין מה הבעיה בכלל, זה לא קשה. אז ברור שברמב"ם מה שצריך כדי שמצווה תהיה מצווה דאורייתא, צריך את שני הדברים. צריך שיהיה ציווי מיוחד לדבר הזה, וצריך שיהיה תוכן ייחודי לדבר הזה. אם יש משהו שיש לו אותו תוכן עם ציווי אחר, או תוכן אחר שעושה מאותו ציווי, הוא לא יימנה כלב נפרד. כי בשביל למנות אותו כלב נפרד, צריך שיהיה לו ציווי, וצריך שיהיה שונה מהלבים האחרים, שיהיה לו תוכן מיוחד. ולכן זה שני החלקים של השורש. אבל לענייננו, מה שהדבר הזה בעצם אומר, זה שמבחינת הרמב״ם, כדי שאיסור יימנה במניין המצוות, ייחשב כדאורייתא, צריך שיהיה ציווי עליו, וצריך שיהיה לו כמובן איזשהו תוכן, או סברה, או משהו שהוא אוסר. כן,
התוכן של הדבר. מי מחליט שזה לרב שבחלות? כשנגדיר את זה שיש לו גם תוכן וגם ציווי, אתה אומר זה רק בכללות.
לא, אם אני לומד מאותו פסוק הרי. חז"ל למדו כמה דברים מאותו פסוק.
זאת אומרת, האופציה שלהם ללמוד מפני חז"ל, יש להם אופציה כזאת, ואז הכל יהיה...
ואז יהיה לה שבכללות, ואתה תמנה לה אחד. ברור שמהתורה עצמה זה לא יוצא, כי מהתורה עצמה היו יוצאים כל הדברים, אז זה לא היה ציווי אחד, זה היו חמישה. תמיד זה, כשהתורה יש ציווי אחד, ואנחנו לומדים מהם כמה דברים.
צריכים גם
הצהרה. מה? אזהרה זה עליו, זה הכוונה. ציווי זה אזהרה. דיברתי על זה בפעם הקודמת, שבתחילת השורש השמיני, הרמב״ם עושה שם את ההבחנה בין ציווי לבין אזהרה. זאת אומרת שזה בעצם באותו סוג, אבל לא אותו דבר. אז מה שצריך בעצם זה גם ציווי וגם תוכן. אם אני מתרגם את זה אלינו, אז התוכן פירושו מה התורה אוסרת, שמאחורי זה יושבת בעצם הסברה, למה זה אסור, מה הבעיה בו. והדבר השני זה הציווי. ובאמת יש בראשונים, יש ריטב"א ותוספות ראש, כן, הגמרא אומרת, הלמדת שאפילו נוכרי ועוסק בתורה, הרי הוא ככהן גדול. אמרי, אין מקבלין עליהן שכר כמצווה ועושה, אלא כמי שאינו מצווה ועושה. ואמר רבי חנין, המצווה ועושה יותר מי שאינו מצווה ועושה. הוא ככהן גדול, אבל שכר הוא לא מקבל, כי הוא לא כמו המצווים, כי הוא לא מצווה. למה גדול המצווה ועושה מי שאינו מצווה ועושה? אז יש פה ריטב"א וקידושין, דף למד א', גם שם מופיע המאמרה של רבי חנינה. פרשו רבותינו זה על טעם הדבר, למה הגדול המצווה ועושה? שזה שטן מקטרגו כשהוא מצווה, וזה אין שטן מקטרגו, הוא לפונצר האגרה. זה ההסבר הידוע, כן? שאם אתה מצווה אז יש לך יותר יצר הרע, אתה צריך יותר לעבוד כדי לקיים את זה, ולכן מגיע לך יותר שכר. ורבינו הגדול זה על פרש, זה כנראה הרמב"ן, שהמצוות אינן להנעת האל יתברך, המצווה, אלא לזכותנו. ומישהו מצווה קיים גזירת המלך. מצווה, סליחה, קיים גזירת המלך, ולפיכך שכרו מרובה יותר מזה שלא קיים מצוות המלך. מכל מקום אף הוא ראוי לקבל שכר, שהרי מטוב לבב וחסידות הכניס עצמו לעשות מצוות השם יתברך. ודווקא במצוות שציווה השם יתברך לאחרים שיש לו בהן רצון, אבל העושה מאליו מצוות שלא ציוותה בהן תורה כלל, זוהי שאמרו כל שאינו מצווה לו הדבר ועושהו נקרא אדיוט. אז יכול, לפעמים יש מצב שבכלל לא נכון לעשות את מה שהתורה לא ציוותה. מי שפטור מן הדבר ועושה הוא נקרא אדיוט. זה אני אעזור כרגע. מה הוא אומר בעצם? למה גדול המצווה ועושה? כי בכל דבר, בכל מצווה בתורה, יש שני אספקטים. אספקט אחד זה הציווי, ואספקט שני זה התוכן. כמו שראינו גם ברמב"ם, הוא הסברה. מה התועלת שיש מהדבר הזה, או הנזק שצריך למנוע בדבר הזה. אז אם אני מצווה ועושה, אז כשעשיתי את הדבר הזה, בעצם קיימתי בזה יש לזה שתי מעלות למה שעשיתי. מעלה אחת צייתתי לקדוש ברוך הוא, מעלה שנייה לעצם המעשה, הוא מעשה טוב, מעשה שמביא ברכה, כן, אז לכן דבר חיובי. מי שאינו מצווה ועושה, נגיד נשים שנוטלות לולף, אז הן לא מצוות, כי זה מצוות עשה של זמן גרמה, אז הן מקבלות שכר כמי שאינו מצווה ועושה. למה? בכורה הם עשו בהתנדבות, הידד, כל מיני דברים כאלה, למה זה לא יותר גדול? אז הוא אומר שמה שהן עשו באמת מביא את התיקון הזה שעושה הנענוע לולב או הנטילת לולב, אבל את ההיענות למצווה אין להם, כי הן לא מצוות. זאת אומרת, מי שמצווה ועושה, יש לו שתי מעלות בכל דבר שהוא עושה. הוא גם נענה למצווה, שזה מצד עצמו ערך, בלי קשר לזה שגם המעשה עצמו הוא טוב. אלא עצם זה שנענית למצווה, שצייתת לקדוש ברוך הוא, זה בעצמו ערך. חוץ מזה, יש גם את הערך של המעשה. זה שני דברים. מי שאינו מצווה ועושה, יש רק את הערך של המעשה. אין את ההיענות לציווי, לכן הוא יותר גדול. כך גם כותב התוספות ראש, הוא אומר, גדול המצווה ועושה, הפגב דאורים המסכת חגיגה, משל למלך שאמר לעבדיו להשכים לפתחו. למי יש לו להחזיק טובה יותר? לנשים שאין דרכן להשכים כאנשים? כן? מי שעובד יותר, מגיע לו יותר שכר. אז הוא אומר, לא דמי לאטם, דאטם שניהם מצווים, ומי שאין דרכו, עדיף פייק שהוא עושה. והיינו תמה, דמי שמצווה ועושה עדיף. לפי שדואג ומצטער תדיר שירא שמה יעבור וצריך לחוף את יצרו יותר ממי שאינו מצווה שאם ירצה יניח. זה ההסבר הראשון שהוא מקביל גם למה שראינו בריטב"א. ועוד שאין הקדוש ברוך הוא צריך כלום לכל המצוות, אלא שאומר ונעשה רצונו. ילקח המצווה ועושה, הוא עושה רצון קונו. אבל מי שאינו מצווה ועושה לא שייך לומר בעושה רצון קונו, שהרי לא ציווה לו כלום. כל מקום שכר יש, כי המעשה מצד עצמו הוא מעשה חיובי, רק אתה לא מצווה. אז גדול המצווה ועושה זה בגלל שיש לך את שתי המעלות. זה מה שאינו מצווה ועושה.
אין
לי קשור למצוות
צריכה
כוונה? למה?
לא.
כי
הכוונה
תוכנית מהתוכן. לא, כוונה זה יצאת ידי חובה, להפך, הכוונה קשורה לציווי.
גם מי שלא מצווה יכול לעשות את
זה. הכוונה שהמעכבת, הכוונה שעליה מדובר בסוגיה מצוות צריכות כוונה, זה כוונה לצאת ידי חובה. אז מה שאני אומר בעצם, ניקח את זה לכיוון של הסברה, אז כאשר יש ציווי שיוצא מסברה, אז בעצם ברור שבמפה הזאת חסר בו משהו. כולנו מי שאינם מצווים ועושים. בציווי הזה שיוצא מסברה. אז לכן זה לא, אני לא יודע להגדיר דאורייתא ודרבנן כרגע, אבל זה משהו שהוא לא כמו דבר שאנחנו מצווים עליו לגמרי בתורה. יש פה משהו שהוא לא לגמרי אותו דבר. עכשיו אני רוצה קצת להיכנס יותר לעניין. אז הגמרא, וגם על זה נראה שדיברנו ממש באחת הפעמים הראשונות ראשונות, הגמרא בברכות תנה בשאלה מאיפה אנחנו יודעים שצריך לדעת המזון, ברכת הנהנים, הברכה לפני, לא אחרי. אז הגמרא מביאה שם כמה אפשרויות, ובסופו של דבר היא מסיקה אל הסברה הוא, אסור לו לאדם שיהנה מן העולם הזה בלא ברכה. תנו רבנן, אסור לאדם שיהנה מן העולם הזה בלא ברכה, וכל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה, מעל. מה יתקנתי? ילך אצל חכם. בסדר? אלא מה? ילך אצל חכם נקרא, וילמדנו ברכות וכו'. בקיצור, זאת המסקנה. זה סברה, שמי שנהנה מן העולם הזה בלא ברכה, כאילו מעל, ולכן צריך לברך. אז זה שואל הפני יהושע שם, סוגיה בברכות, הפני יהושע אומר ככה, משמע מלשון כל הפוסקים, ולפום אך מסקנה דאחה, כל ברכות הנהנים הן מדרבנן, לבד מברכת המזון לחוד, כן, ואכלת וסבת וברכת. אז יש פסוק. אבל ברכות הנהנים זה ברכות דרבנן, ספק ברכות להקל, כן, זה דין דרבנן. ולרס בברכת שבעה מינים דלאחריו, נמי מדאורייתא, ובשאר ברכות מודד. באופן כללי, הברכות שלפני ברכות דרבנן. ולעניות דעתי, לכאורה, יש לתמוע, אומר הפני יהושע. דה בכל השס משמע, דמידי דעתיה מסברה, אבי מדאורייתא. ועד רבה, מקשה השס, על המליקה סברה הוא. אז בעצם אנחנו רואים שסברה, היא תחליף לפסוק, זה דייתא. אז אם פה המסקנה שאסור ליהנות מן העולם הזה בלא ברכה, ומי שנהנה כאילו מעל, אז יש לנו סברה שאומרת שצריך לברך לפני שאוכלים. אז אם זה ככה, זה היה צריך להיות דין דאורייתא. למשל, שספקו יהיה לחומרה, ולא לכולה. אז למה מקובל אצלנו שברכות זה דרבנן, וספקן לכולה? ובאמת, מלשון התוספות אין הכריע, זה אפשר למה שכתבו וקרא נשיא ואל, היינו אסמכתא בעלמא. בקיצור, הוא אומר שאפילו בתוספות לא ברור אם זה דרבנן או דאורייתא, אבל ברור שהסכמת הפוסקים היא שזה דרבנן. אבל מהסוגיה כאן יוצא שזו סברה, וסברה מקובל אצלנו שסברה יש לה מעמד של דאורייתא. אז למה ברכות זה דרבנן? אומר, מי הוא נראה לעניות דעתי? מתאר את הפני יהושע, ואפילו אם תמצי לומר, בסברה זו אבי נמי מדאורייתא, אפילו אחי, אתי שפירא דקיימן בספק ברכות להקל, משום דלא שייך להחמיר, דכיוון דאסור לברך ברכה שאינה צריכה, משום אחי ממילא אז לה לאח סברה. אומר, באמת יכול להיות זה דין דאורייתא, הברכות. ומה שאנחנו פוסקים שספק ברכות להקל, זה לא בגלל זה דרבנן, אלא בגלל שברכה שאינה צריכה, זה איסור שלא תישא שם השב. כשאתה מברך את הברכה בהנחה שלא היית צריך, אם אתה בספק הזה קצת שאתה לא צריך לברך, אם אתה תברך, אז אתה עובר על איסור של ברכה לבטלה. אז אם לא היה איסור של לבטלה, היית בספק אם צריך לברך או לא צריך לברך, בספק הדאורייתא, והיינו צריכים להחמיר. אבל כאן במקרה הזה, כשאתה מחמיר בהלכות ברכות, אתה מקל בהלכות לא תישא. וכיוון שכך אומר הפני יהושע, יכול להיות באמת שהחובה לברך על המזון היא חובה דאורייתא לפני. והכלל ספק ברכות להקל לא נובע מזה זה דרבנן, אלא מזה שיש פה חשש של איסור דאורייתא.
אתה קורא בברכת המזון. אם יש לך ספק.
כן.
לא, יש לך ספק, אתה מברך, לא? כי זה דאורייתא. אבל אתה יכול להיות שאתה עושה לו פיסה שם השאר. אתה עושה אותה התנגדות. מה ההבדל?
שאלה טובה, לא יודע. שאלה טובה. הוא אומר אחרי זה, ועוד, דעל המזון מברך מי הוא לאחריו. יכול להיות שזה לא דאורייתא, כי בכל זאת את היציאה ממעילה, אתה יוצא איזה חובה גם בברכה שאתה עושה אחרי המזון. אז אם לא ברכת לפני, לא נורא כל כך, לכן זה דרבנן. כן, כן, נימוק אחר, הוא מביא תרבות אחר. ואם כן, אינו נהנה מן העולם הזה בלא ברכה, כן יהיה לי ועדיין צריך להיות. זאת אומרת, מסקנתו בסופו של דבר, שיכול להיות שזה באמת דין דאורייתא, אומר שהיא סימן צדדית לא, ואז הוא באמת לא מבין, עדיין צריך עיון, אז למה באמת ספקו לכולו, בפרט מה ששמואל שאל כאן, באמת שאל, לא חשבתי על זה. זאת אומרת, לכאורה לשיטתו, לפי התירוץ הראשון שלו, אז גם בברכת המזון היה צריך להיות שספקה יהיה לכולו, למרות שהיא דאורייתא, גם זה דאורייתא. ההבדל?
אולי זה ההבדל בין מה שכתוב בפסוק לבין סברה?
כן, בשביל זה אני מביא את זה, ברור.
לא, לכן זה לכן תוצאה שבקדם לא נוצא צריך לברך, כי זה מפורש בתורה.
אבל הסברה תמיד הוא ראית, זה ההנחה שלו. אם זה דאורייתא או לא דאורייתא? אם זה דאורייתא, אז חיכו לחומרה. מה ההבדל? יש כמה רמות דאורייתא? זה לא מתן.
אם זה לא אותו חוזק, אז זה אמרה להיות השאלת למה נקרא סברה.
כן, בדיוק. הטענה הזאת שברכת המזון לפניה היא דאורייתא, אפשר לראות אותה גם בתלמידי רבנו יונה שם על הריף. הם אומרים, מה התעקמתי? אמר רבא, ילך אצל חכם בקיא מי יקרא וכו'. כלומר, מי שאינו יודע ברכות באיזה עניין יוכל לאכול, שאם יוכל, יתחייב קורבן מעילה בכל פעם ופעם. ומאדרינן שילך אצל הבקיא וילמדנו הברכות של כל דבר ודבר. והוא הדין שאפילו אם לא ידע אלא ברכת שהכל, יצא בה מידי מעילה. ועל כולם, אם אמר שהכל יצא, כן, שהגמרא אומרת בברכות. אלא שצריך ללמוד כדי שיברך הברכה ראויה לכל דבר ודבר. הוא אומר בעצם אתה צריך ללכת לחכם חוק, אחרת אתה תתחייב קורבן מעילה על כל פעם שלא ברכת, שאכלת בלי לברך, או שברכת לא את הברכה הנכונה. עכשיו זה, איך קורבן מעילה? זה דין דרבנן, החובה לברך לפני המזון. אז אם לא ברכת, כאילו מעל. עכשיו קורבן מעילה זה חולין בעזרה. מדברים על יסוד הרבנן, לא יסוד דאורייתא. ותלמידי רבנו יונה רואים, לא, זה נראה שזה יסוד דאורייתא, לא יסוד הרבנן. יסוד דאורייתא, כי אחרת מה שייך פה קורבן מעילה. עוד פעם, כמו... כאילו מעל, זה לא מעילה בקודשים, זה מעילה מסוג אחר, אבל זה מעילה, זאת הטענה.
נדמה לי ש...
אולי לפני כן. הצלח בחידושים שלו שמה באמת מביא דברי הפני יהושע ומשיג עליו. מה שכתב הגאון בעל פני יהושע, זה כיוון דמשיג נסברה הוא ממילא הוא תורה, דהיה אשכחן שאמרו הלאה מלקרא סברה הוא, שמע מינה שסברה מועיל כמו קרא. זה ציטוט של פני יהושע. ואומר אני, אומר הצלח, שזה שייך רק בדין מן הדינים, כמו בכתובות, מניין שהפה שעשה הוא הפה שהתיר, ובבבקמה, מניין להמוציא מחברו עליו הראיה, שבאילו המקומות מקשה הגמרא, קרא למה לסברה הוא. אבל לומר על דבר שהוא מסברה שהוא חשוב מצווה דאורייתא, זה לא שמענו. ואם הדבר כן, לחינם נכתבו כל המצוות שהן שכליות, אז שמענו אותם. מצוות שכליות, היינו יודעים גם בלי זה. ועוד שסברה זו שאסור ליהנות מעולם הזה בלא ברכה, סברה זו שייכה בכל באי עולם. ואם כן יהיה ברכת הנהנים חובה גם על בני נוח, לא רק על בני ישראל. ההנחה שלו זה שגם בני נוח חייבים בסברה. סברה מחייבת את כל מי שמבין אותה. את מה? אלא ודאי הכוונה הוא שכיוון שהוא סברה, לכך תקנו חכמים ברכות הנהנים. זו הסיבה למה חכמים תקנו, לא שזה היסוד של האיסור עצמו. וזהו בכל שאר ברכות הפירות, אבל על הפת יש מקום לדון אם זהו קל וחומר וכו'. אז מה הוא בעצם אומר? הוא אומר, לא יכול להיות שכל דבר שיוצא מסברה הוא הפסוק מיותר. אחרת כל המצוות השכליות היו צריכים לא להתכתב, לא כתבו אותם. ולכן טענתו היא שזה דרבנן, והסברה הזאת שכאילו מעל היא הסיבה למה חכמים תקנו. זו לא הסיבה למה זה עשו, אלא למה חכמים תקנו.
איך הוא משביר למה לקרא ספריי? איך הוא משביר למה לקרא?
הוא אומר, זה בדין מן הדינים, קראתי, זה בדין מן הדינים. מה זה אומר? מה ההבדל בין דין מן הדינים לבין משהו אחר? מישהו העיר את זה פה קודם, אני לא זוכר. בדין מן הדינים אני חושב שכוונתו לומר, שאם יש לך מצווה דאורייתא או איסור דאורייתא ואתה מסברה מוציא איזשהו פרט במצווה הזאת, אז הסברה היא סברה פרשנית. הסברה באמצעותה אתה מפרש את הדין שהתורה אומרת. ברור, פרשנות תמיד עושים מסברה. אז על זה אומרת הגמרא, כשאתה עושה פרשנות לדין שכתוב, אתה לא צריך לפרשנות הזאת מקור בפני עצמו. אם יש לך סברה, אז תפרש את הציווי לפי הסברה שלך. אבל אם יש הלכה מחודשת שיוצאת מהסברה הזאת, זה לא פרט בהלכה קיימת, או גדר בהלכה קיימת, אלא זה, 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 זה דין חדש שיוצא מהסברה. במצב כזה לא אומרים למה לקרא סברה הוא, כי הרי בלי, בלי קרא, בלי ציווי.
לא יכול להיות שזה יהיה איסור דאורייתא, אחרת לא תרצח, לא צריך לכתוב.
זה לא תגנור במבחן של כל המקרים שבהם...
אין הרבה מקרים, אין הרבה מקרים. הוא הביא פה שניים, אולי יש עוד אחד או שניים בשפה כזו או אחרת. אין הרבה מקרים, אבל כל המקרים האלה נדמה לי את זה. זה המצב. מה שהצלח בעצם טוען זה כך. לדעתי גם אפנים משהו על זה גם אחר. מה שהצלח בעצם טוען, זה שכשאנחנו אומרים למה לקראת סברה הוא, זה תמיד כאשר יש לי בעצם מקור בתורה לאיסור. ומה שאני עושה עם הסברה, אני רק מפרש את האיסור שכתוב בתורה. על הפרשנות הזאת לא צריך מקור מפסוק. אלא אני יכול לעשות את זה מסברה, אני מבין מה הפסוק אומר, ואז אני מפרש אותו. בסוף בסוף מה שאני עושה הוא מכוח הפסוק. הסברה אומרת לי שזה מה שהפסוק אומר. זו סברה פרשנית. אבל פה, בברכות הנהנים, סברה היא לא מחדשת פרט במצווה קיימת או באיסור חיה. הסברה מחדשת מצווה חדשה. בעצם יש פה חיוב חדש, צריך לברך לפני המזון, והחיוב הזה אין לו מקור בפסוקים בכלל. כל העניין זה רק הסברה. שאסור לראות מן העולם הזה בלא ברכה. על זה אומר הסלח, מה, ייתכן שעושים ציווי שכל יסודו מסברה, כל יסודו מסברה, לא כסברה פרשנית, והוא יהיה דאורייתא. אם זה היה כך, אם על זה היה מדובר כשאומרים למה לקרוא סברה, אפשר למחוק את כל המצוות השכליות. לא צריך לכתוב אותם, כי זה יוצא מסברה, שמה לכתוב אותם? אז באמת לשיטתו למה לכתוב אותם? כיוון שאם זה לא היה כתוב, אז זה לא היה דאורייתא. לא תרצח או לא תגנוב. זה לא היה דאורייתא. לא רק בגלל שזה כתוב, זה נהיה דאורייתא. זה לא אומר שאין סברה. לא בגלל שהסברה היא חלשה, דרך אגב, זה לא קשור למה שאמרתי קודם, לא בגלל שהסברה היא חלשה, אלא שסברה לא מספיקה, צריך גם ציווי, זה מה שדיברתי בשיעור הקודם. הסברה רק אומרת שכך נכון לנהוג, אבל בלי הציווי זה לא הופך להיות חובה. החוק של הכנסת לא הופך את המעבר באור אדום ליותר בעייתי במובן התוצאתי, זה יותר מסוכן. לדעתי גם קודם זה מסוכן, אבל בלי החוק של הכנסת זה לא אסור, זה רק מסוכן. אוקיי? אז מה שצריך את הציווי זה לא כדי להשלים את המימד של הסברה. אם הסברה לא מספיק חזקה, אז בא הציווי ואומר לי בכל זאת זה בסדר. לא, הציווי זה מימד נוסף שהוא נש. בלי ציווי, אם יש רק סברה, גם אם סברה חזקה לגמרי, היא לא יכולה לייצר דין דאורייתא ממש. צריך ציווי. בלי הציווי זה לא חלק מההלכה. לא כי הסברה לא מספיק חזקה, זה הנקודה. כי זה סוג אחר. סברה היא לא יוצרת ציווי, לא יכולה ליצור ציווי. למה סברה פרשנית כן? כי סברה פרשנית לא יוצרת ציווי. סברה פרשנית בסך הכל מפרשת לי את הציווי שכתוב בתורה. התורה אומרת את הציווי. מה? כן, מה איתם? נכון, זה סברות שמפרשות את לא תעשה כל מלאכה שכתוב בתורה. אז אין בעיה, אם סברות מפרשות, באמת סברה יש לה מעמד של דאורייתא. אבל כשהסברה יוצרת הלכה חדשה, אגב זה כמעט לא קורה, הסברה שיוצרת הלכה חדשה, שם זה באמת... לא יכול להיות דאורייתא בלי ציווי. למשל, למה לי, מה לי היו לי, מה לי הפוקה בהוצאה והכנסה בשבת? אז ברוב השיטות, אני יודע כי לא יכול להיות אחרת, הכנסה היא תולדה של הוצאה, זה לא אב בפני עצמו. זה תולדה של הוצאה. למה? בגלל שאין ציווי על ההכנסה, יש רק את הסברה של מה לי היו לי, מה לי הפוקי. עכשיו, זה לא אומר זה פחות חמור, זה חמור באותה מידה. אבל ציווי אין על זה. וכיוון שכך, זה לא יכול להיות אב, אוקיי? אז בעצם מה שהצלח טוען כנגד הפני יהושע היא טענה חזקה. הפני יהושע במבט ראשון נראה מאוד הגיוני. אבל כשמסתכלים על הצלח, הצלח טענה חזקה. מה אתה הפני יהושע באמת רוצה לטעון שדבר שמחדש הלכה, סברה שמחדשת הלכה, ההלכה הזאת תהיה דאורייתא בלי ציווי? לא סברה פרשנית, אלא סברה כמו פה, בברכת המזון. אני חושב שגם הפני יהושע לא מתכוון לזה וגם הצלח לא מתכוון לזה. זאת אומרת, הפני יהושע מתכוון למה שהצלח מתכוון. מה שהפני יהושע רק אומר, שאם דבר, אם סברה מחדשת דין מחודש, זה באמת לא דין לרבנן. הוא לא דין דאורייתא במובן הזה שנעניש עליו. לא נעניש עליו. למה? כי אין עזרה. בשביל להעניש צריך עזרה. עזרה זה דבר שכתוב בפסוק. משהו שהוא הגיוני בעיניך לא מענישים, כמו לעבור באור אדום בלי שיש חוק של הכנסת. זה הגיוני באותה מידה, אבל עונש ניתן רק על משהו שיש ציווי עליו, שהזהירו אותך. אז לכן לא יענישו עליו, גם הפני יהושע לא טוען שיענישו עליו, זה ברור. אין עונשין עליו כן מזהירים. אבל הפני יהושע טוען בסדר, אבל עדיין ברמה המהותית, ברור שיש פה מחויבות לעשות את זה, ולכן ספקו היה צריך להיות לחומר. זה השאלה שלו. למרות שזה לא דאורייתא במובן שלא נעניש עליו, אבל ספקו היה צריך להיות לחומר. ואני חושב שזה גם תלמידי רבנו יונה, על זה דיברתי פעם.
לפי הדבר הזה בתורה יהושע, כל מעמד הר סיני של השיעור הקודם, ציוו את זה רק בשביל להניש.
נכון. לא להניש, להפוך את זה להלכה. ההשלכה היא העונש.
להפוך את זה למשהו שהוא...
שחובה. כמו חקיקה בכנסת.
לא, אבל לפני זה זה היה חובה, רק הוא היה עונש.
לא, לא.
זה היה חובה, זה חובה.
לא, זה לא היה חובה, זה היה הגיוני. לא, זה לא היה חובה. לכן לא מאנישים. סתם לא מאנישים. לא מאנישים כי זה לא היה חובה הלכתית. זה כמו החוק לפני שהוא חוקק. הוא הגיוני. מי שעושה את זה הוא טיפש. בסדר, אבל אי אפשר לתבוע אותו. למה אי אפשר לתבוע אותו? כי הוא לא היה חייב.
אז כל הסיפור של הפניות שלו זה רק עם, עם, עם מה שעושים במצב של ספק?
כן. הוא טוען שמספק עדיין היינו אמורים להחמיר פה. כי, כי, כי יש בזה סברה, וסוף סוף אתה יכול להיקשל בסברה. דיברתי על זה פעם כשדיברתי על, על קורבן השם, ואז הבאתי גם את התלמידי רבנו יונה האלה. כי התלמידי רבנו יונה גם שם, אני לדעתי, זה מה שכתוב. כשהם אומרים שהוא עבר על, הוא הביא קורבן מעילה, אין הכוונה זה דאורייתא. קורבנות מעילה, פעם דיברתי על זה, על כל האשמות, לא רק השם מעילות, אלא כל האשמות, וטענתי שהאשמות מובעים על משהו שהוא, שהוא לא עבירה במובן הפורמלי. לא צריך להיות שזה איסור דאורייתא כדי להביא על הקורבן השם. וזאת אחת הדוגמאות. לכן אני חושב שגם תלמידי רבנו יונה וגם פני יהושע לא מתכוונים לומר שסברה היא ממש דאורייתא הופכת לאיסור לכל דבר בעניין. הוויכוח שלהם עם הצלח, של פני יהושע עם הצלח, זה רק בשאלה מה עושים בספק. שם יש ויכוח אמיתי. אבל שניהם מסכימים, זה לא יכול להיות שלמה לקראת סברה הוא מדבר על כל מקום שהסברה מחדשת דין. זה לא יכול להיות, גם פני יהושע לא אומר דבר כזה. אם הסברה מחדשת דין חדש, הדין הזה לא יהיה דין כמו דין תורה רגיל. בכל המקומות שכתוב למה נקרא סברה הוא, זה תמיד כאשר הסברה מפרשת דין קיים. נושאים החברו על עברה, או הפה שעשה או הפה שהתיר, זה דיני ראיות. במסגרת בצדק תשפוט עמיתך, מה זה בצדק? מה זה ראיות? אז מביאים מסברות, זה ראיה טובה, זה ראיה פחות טובה. אלה כללי סדר הדין. אבל הלכה מחודשת, כמו פה, הברכות, זה לא יכול להיות שזה... שהסברה תיתן המעמד של דאורייתא. טוב.